מה טוב לנדוד, אך טוב יותר לחזור. אחרי למעלה מ-40 פרקים, בכל מיני נושאים ובכל מיני מדינות וערים, הפרק הקרוב, פרק 43, בו אני מארח את דוקטור דוד קורן, יעסוק בירושלים, בדגש על מזרח העיר, למרות שזה לא לגמרי המזרח. נדבר על המאפיינים השונים של מזרח העיר, נדבר על תהליכים שקורים כמו ישראליזציה, ננסה להבין מה ההבדל בין שכונות ומחנה פליטים, מה רוצה כל תושב מזרח העיר לשמור או להשיג, ומה המלצה של דוקטור קורן לאקזיט הבא במזרח ירושלים. ועוד דבר אחד, תודה רבה. תודה רבה על כל השיתופים והדירוגים הגבוהים ועלייה במספר המאזינים מפרק לפרק. זה אחלה הזדמנות להזכיר למי שעדיין לא עושה את זה, לשתף את הפרקים, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, וכמובן להגיב בפוסט עצמו, בציוץ עצמו, בכל מקום, כדי שעוד אנשים יגיעו לקהילה הגדלה. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, הנושא המקומי הוא נושא שנגענו בו המון פעמים כבר. פעם הוא ממש ממש מקומי, ואני אומר את זה כירושלמי. אחד הגילויים שהיה לי בהכנה לפרק זה שירושלים היא גם העיר בעלת האוכלוסייה היהודית הגדולה ביותר בישראל, גם בעלת האוכלוסייה הערבית הגדולה בישראל, וגם האוכלוסייה החרדית הגדולה בישראל. ולרגל הנושא הזה של ירושלים ובדגש על מזרח העיר, אני שמח לארח את דוקטור דוד קורן. דוקטור קורן הוא מנכ"ל מכון ירושלים למחקרי מדיניות, שימש בעברו כראש מחלקת מזרח תיכון במטה לביטחון לאומי, המלל, כיועץ ראש עיריית ירושלים ניר ברקת לענייני מזרח העיר, וניהל את התוכנית האסטרטגית לחינוך במזרח ירושלים במשרד החינוך. שלום לך דוד.
שלום, שלום ידידי נועם, מה שלומך?
טוב מאוד. אנחנו מכירים כשאני הייתי בחובע הסטודנט ואתה המרצה בתואר השני. דיברנו על נושא אחר לגמרי, דיברנו על שיעה וסונה. אבל בגלל כל ההקדמה היפה והמרשימה הזאת, אני ככה שיגעתי אותך תקופה מכובדת שמן הראוי שנעשה לפחות פרק אחד, אם לא יותר, על בירתנו הנצחית, כשאנחנו נדגיש ככה את הזווית המזרחית, אנחנו נסתכל על המזרח, מה שנקרא.
בשמחה.
אז כשאנחנו נוגעים בסוגיה הפלסטינית, יש המון קבוצות, על חלקם כבר דיברנו בפרקים, אני לא אגיד עכשיו את כל השמות, אבל מי שחדש בפודקאסט מזמין גם להסתכל על פרקים נוספים בנושא הפלסטיני. יש הרבה קבוצות, יש לנו לדוגמה את ערביי איוש ועזה וחול, וכמובן האסירים, אבל כשאומרים מזרח העיר, מזרח ירושלים, זה נושא בפני עצמו. אבל מה זה אומר? מה מייחד את ערביי מזרח ירושלים?
אוקיי, אז קודם כל, מזרח ירושלים, נתחיל מזה שזה הגדרה גיאוגרפית לא מדויקת, לשטח של כ-70 קילומטרים רבועים, שבעצם מדובר על כל השטחים שנוספו והצטרפו לשטחה המוניציפלי של ירושלים אחרי 1967. כלומר, מזרח ירושלים הירדנית הייתה כמה קילומטרים רבועים בודדים, באזור העיר העתיקה, בורחה סולטן סולימן, סלאח א-דין, ודי ג'וז וכו'. לאחר מכן, בעצם אחרי יוני 67, ישראל מצרפת לשטחה, כל אחד לפי בחירותיו, משחררת, כובשת, מספחת את 19 כפרים, שלא היו עד אז חלק מירושלים, אלא בעצם היו בשליטה של ממלכת ירדן, ועוברים להיות בעצם חלק מהעיר ירושלים. באותה עת גרים באותם 19 כפרים כ-60-70 אלף איש, היום גרים בהם כ-350 עד 400 אלף איש. אז מזרח ירושלים, זה נכון שרוב השכונות הערביות שעליהן אנחנו מדברים פה, החל מכופר עקב בצפון ועד צור בייר בדרום ובית צפף, אז נכון שרובם נמצאים בצד המזרחי של העיר, אבל בית צפפה לדוגמה היא בדרום מערב ירושלים, ולכן אנחנו מדברים בעצם על כל השטחים שהתווספו לשטחה של ירושלים אחרי מלחמת יוני 67, זה בעצם הגדרה יותר מדויקת. ואני אגיד שרוב מכריע של תושבי אותם כפרים או שכונות הם במקורם מיהודה ושמון, כלומר הם לא מזרח ירושלמים במקור, הם לא מקדיסיים אסלים בשורשים שלהם, אלא הם אנשים שבעצם עברו משטחי יהודה ושומרון, בעיקר מחברון אל שכונות מזרח ירושלים, והפכו להיות תושבי העיר מתוקף ייחודי משפחות וכולי, שתכף נסביר במה מדובר.
אנחנו נמשיך לעשות סדר. יש איזו חלוקה מסוימת של דתות, עדות, כנסיות, חמולות, שבטים, איזה פיזור, ובכלל אני שם לב שקראת לזה שכונות כפרים, כי אני מבין שבעצם כל אחד מגדיר את עצמו אחרת?
נכון. אז קודם כל, בואו ניקח את איסאוויה, בסדר? שליד הגבעה הצרפתית, אפשר לקרוא לזה חי איסאוויה, אפשר לקרוא לזה קריית איסאוויה, אני חושב שבקבוצת הפייסבוק או הוואטסאפ זה קריית איסאוויה, אבל אפשר גם לקרוא לזה חי איסאוויה או חרת איסאוויה וכו', ולכן אני אגיד ככה, אזורים שרואים את עצמם כאזורים עם שורשים כפריים יותר, בוודאי בצפאפה מדברים על כפר, יש אחרים שמדברים בית חנינה, נדיר שהם יקראו לזה כפר, אז בדרך כלל התושבים מדברים על שכונה, לכן זה הרבה מאוד בעיני המתבונן האם זה כפר או שכונה. בפועל, הרוב המכריע של תושבי מזרח ירושלים, שהם כולם פלסטינים, ושימו לב שאנחנו מדברים מזרח ירושלים לשכונות הערביות, צריך לזכור שיש פה הרבה מאוד שכונות יהודיות שמצאות גיאוגרפית במזרח ירושלים, כמו
נווה
יעקב ואזורים נוספים, ופסגת זאב וכולי, אנחנו מדברים בפודקאסט הזה רק על השכונות הערביות.
חידוד חשוב, תודה.
וצריך לזכור שהרוב המכריע של האנשים הם מוסלמים. כלומר, מתוך אותם כ-350 עד 400 אלף איש, הייתי אומר שאך ורק 10-15 אלף איש הם נוצרים, כל השאר הם מוסלמים. מבחינת שיוך חמולתי שבטי, יש פה הבדל מאוד גדול בין האזורים הדרומיים יותר. שכונות כמו ג'אבל מוקאבר וצורבאר ואומליסון, שהן שכונות בעלות מאפיינים שבטיים, חמולתיים, בדואים, ששם המרכיב השבטי והחמולתי הוא מרכיב מעצב מאוד, ושם באמת אפשר יותר לדבר על מונחים כפריים, גם במנטליות החיים, אבל באזורים הצפוניים, בוודאי כשאנחנו מדברים על אזור בית חנינה שועפת והשכונות שמחוץ לגדר, כפרה כמחנה הפתים שועפת, שם המרכיב החמולתי שבטי הוא פחות דומיננטי, ושם אנחנו מדברים על אזורים שהם אזורים אורבניים יותר באופי שלהם, ולכן שם השיוך החמולתי הוא חשוב, אבל הוא פחות מעצב. כלומר, בית חנינה בהרבה מאוד מובנים שלה, מתנהלת די דומה לשכונות שהן מוכרות לנו מהציבור היהודי או הנוצרי, שלא מעט גם אנשים שבמקורם מארצות הברית ואזורים אחרים, ומצאו שם את ביתם.
כלומר, פלסטינים אמריקאים? כלומר, מה זה אומר בעצם?
גם. אבל הייתי אומר, אני אביא דוגמה. כשאתה מסתכל על המנהיגות הקהילתית באזורים הדרומיים, הכפריים, השבטיים, שם המנהיגות הקהילתית בעצם נבנית על ידי חמולות. כלומר, כל חמולה מתכנסת, בוחרת מתוכה את הנציגים הרלוונטיים לתחום החינוך, לתחום הקרקעות וכו'. בבית חנינה שועפאט אתה לא תראה מהלך, בשועפאט דווקא כן, אבל בבית חנינה אתה לא תראה מהלך מאוד שבטי, סדור, חמולתי, אלא מדובר באנשים שהם הרבה פעמים דמויות כלכליות חזקות או דמויות חינוכיות חזקות ומציעים את עצמם למנהיגות, אבל זה לא שבהכרח השיוך החמולתי שלך הוא מה שמשפיע על יכולת המנהיגות שלך. באזור הדרומי הכל הרבה יותר מובנה, בג'בל מוקאבר לדוגמה יש כ-11 חמולות, כשיש ועדת חינוך של הכפר יש נציג מכל חמולה, עסק שם הרבה יותר מובנה במה שאנחנו רגילים לדבר בה, מודל השבטי חמולתי.
עכשיו, דיברנו כבר קצת על השנים, אני תמיד שמדברים על הסוגיה הזאת, הסוגיה הפלסטינית, אז בעצם יש לנו את שני מספרי קסם, 67 ו-48, אבל בואו נעשה רגע לחדד כמה נקודות ככה. לדוגמה, מבחינת מדינת ישראל, גרים פה כ-300 אלף איש.
יותר, כ-350 עד 400 אלף איש.
סגור, גרים פה כ-400 אלף איש. הם לא ערבים ישראלים, והם נכון. גם לא פלסטינים של הרשות הפלסטינית. מה בעצם המעמד של התושבים הערבים של מזרח ירושלים, מבחינת אזרחות, תושבות, דרכון, האם יש באמת הבחנה, נגיד בעניין דת שציינת בהתחלה?
שאלה מצוינת, שאלה אולי הכי חשובה. תושבי מזרח ירושלים, ואני לא כל הזמן מדבר על תושבים, בגלל שהייתי יועץ ראש העיר, ואז תרגיל לדבר על המונח תושב, אלא כי יש פה עניין של תושבות כסטטוס אזרחי. כלומר, אנחנו מדברים על אנשים שהם במעמד אזרחי שונה מערבים אזרחי ישראל ושונה מיהודים בישראל, מקביל לחלק מקבוצות הדרוזיות בגולן, של מעמד של תושב שאיננו אזרח. מה המשמעויות של זה? משמעויות של זה הן, שאתה כתושב יכול לבחור ולהיבחר לרשות המקומית, אך לא לממשלה. כלומר, הם אינם בעלי זכות הצבעה לכנסת, ולכן המפלגות הערביות כמו בלד ורעם טל ואחרות, אינן משקיעות פה כמעט כלל מרכיבים של תעמולה, כי הרוב המכריע הם תושבים שאינם אזרחים. שתיים, אתה לא יכול לקבל אזרחות זרה שאיננה ירדנית, הם כן יכולים לקבל אזרחות ירדנית, מתוקף הקשרים ההיסטוריים, אך אינם יכולים לקבל אזרחות פורטוגלית, כמו הרבה מאוד יהודים שמבקשים אזרחות פורטוגלית, וזה תמיד מה שעולה לי בראש כשמדברים על אזרחות, אבל כל מדינה אחרת רלוונטית ביוק באותה מידה. ברגע שאני תושב מזרח ירושלים שקיבלתי אזרחות אחרת, אוטומטית אני מאבד את מעמד התושבות שלי. אוקיי? אני רוצה להסביר, מה זה לאבד את מעמד התושבות? כשאני מאבד את מעמד התושבות, אני במעמד של תייר, ואז אני כל הזמן במצב עוד יותר ארעי ממה שאני כתושב. המרכיב השלישי שרלוונטי פה הוא שהם אינם יכולים לנוע אל חוץ לארץ, back and forth, בצורה חופשית, דרך דרכון. יש להם תעודת מעבר שנקראת לסה-פסה, שמקשה על היציאה מחול והחזרה. והדבר האחרון הוא שהם אינם יכולים לצאת מהארץ ליותר משבע שנים. טובת העניין, אם אני ואתה נוסעים היום לבולגריה ומשתקעים שם על 10-15 שנים, ואחר כך מחליטים שאנחנו רוצים לחזור ולחזור ולקבוע את מגורנו בישראל, אנחנו חוזרים אזרחות ישראלית. אם אני תושב מזרח ירושלים והלכתי ללמוד רפואה באיזושהי אוניברסיטה באירופה, ואני רוצה לאחר מכן לשוב, אז מעמד התושבות שלי יישלל, אם שהיתי יותר משבע שנים, ואני אסור למצוא את עצמי במעמד תייר שהוא פרובלמטי ובעייתי עוד יותר. עכשיו, אני אגיד עוד דבר אחד מאוד חשוב. התושבות היא ליבת ההוויה של תושבי מזרח ירושלים. כלומר, למיטב הכרתי, אין משהו חשוב יותר לתושבי מזרח ירושלים מאשר התושבות שלהם. מדוע? מכוח התושבות הזו אני מקבל ביטוח לאומי, ושתיים, מכוח התושבות הזו אני מקבל את שירותי הבריאות הישראלים. בסוף, אחד הפקטורים הכי משמעותיים לכולנו כבני אנוש, זה המצב הרפואי שלנו ושל יקירנו, ולכן, בגלל שתושבי מזרח ירושלים מעדיפים להיות מטופלים בתוך קופות החולים הישראליות שמופעלות במזרח ירושלים באמצעות זכיינים, ומעודפים, הם מעדיפים אם הם צריכים לעבור איזושהי פרוצדורה רפואית, לעבור אותה בבית החולים שערי צדק, או הדסה הר הצופים, או הדסה עין כרם, ולא בבית חולים מוקסד, התושבות הירושלמית היא כלי מאוד 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 חשוב, והעניין הוא, יש להם תעודת זהות כחולה, כמו לכולנו, כשהמעמד האזרחי הוא תושב שאיננו אזרח, ובגלל הראיות הזאת שאנחנו מדברים עליה, ובגלל המגבלה של זה, על היכולת שלי לצאת לחול, ובגלל החשש הפוליטי מהתרחיש שירושלים תחולק וימצאו את עצמם בצד הפלסטיני, הדברים הללו, ובעיקר הפן הפרקטי של היציאה לחול וחזרה ממנה, גורם לזה שיש בשנים האחרונות עלייה של כ-50% בכיף הבקשות של ערביי מזרח ירושלים, שהם בעלי מעמד תושב, שפונים לרשות האוכלוסין, ומגישים בקשה לעבור ממצב של תושב למצב של אזרח. מה זה דורש ממני? זה דורש ממני, קודם כל, קלירנס ביטחוני ופלילי. שתיים, זה דורש ממני להוכיח שליטה בשפה העברית. זה דורש ממני הרבה סבלנות, כי התהליך לוקח זמן.
אני רק אחדד, ממני זה אותו...
ממני זה אותו תושב כן. שמבקש לעבור מתושב לאזרח. ובסוף, בסוף, בסוף, זה גם נוגע בעולמות של זהות. כי תושב מזרח ירושלמי שמבקש להיות אזרח, צריך בסוף התהליך לבוא אל אותו פקיד ברשות האוכלוסין, ולהגיד שהוא מצהיר אמונים לעת ישראל. יש אנשים שעושים את כל הפרוצדורה הזו, שלפעמים לוקחת שנים רבות, ולא כשלוקחת שנים רבות, תבין את כמה האינסנטיב והמניע של ערבי מזרח ירושלים להתאזרח הוא חזק, היו עתירות לבגץ מצד תושבי מזרח ירושלים, לקצר את זמן ההמתנה להתאזרחות.
וואו.
ויש אנשים שעושים את כל התהליך הזה, שעכשיו בגץ הורה שזה יסתכם למיטב זכרונים בשנה, שנתיים. אבל ממוצע זה, עד אז לקח, אני חושב, 6 שנים. יש אנשים שעשו את כל התהליך הזה, חיכו הם ובני משפחותיהם מתוך אינטרס מאוד פרקטי. הגיעו לנקודה שבה הם צריכים להציר אמונים בפני הפקיד, ולכאורה כבר עברת את כל השלבים האלה, ודמיינת את עצמך, הולך ומציר אמונים בפני הפקיד למדינת ישראל, והם באים לנקודה ואומרים, בעדרש, לא מסוגל, לא יכול לעשות את זה. אנא פלסטיני, עם תודעה של וטני וקרומי פלסטיני, ולכן אני לא מסוגל עם תודעה לאומית פלסטינית, ולכן אני לא מסוגל להצהיר אמונים למדינת ישראל, שמבחינתי כוח זר וכובש, ולכן אפילו שזה פוגע באינטרס שלי, אפילו שחיכיתי, אני לא עושה את זה. הרוב, מי שעובר את התהליך בסוף מצהיר אמונים, יש אנשים שבסוף, ברגע שהנקודה של הפרקטיקה והתועלת האינסטרומנטלית פוגשת את עולמות הזהות, באים ואומרים לא, יש גבולות זהות שאני לא מוכן לחצות.
עכשיו רק נחדד, כשאתה אומר את כל התהליך והמעמד שאתה מציין, ב-67, כאשר הם מקבלים את התושבות הזאת, הם, התושבי מזרח ירושלים, הם שבחרו לא להיות אזרחים, נכון?
לא.
אוקיי.
מדינת ישראל הגדירה מראש את מעמדם האזרחי של תושבי מזרח ירושלים, כתושבים שאינם אזרחים. זה לא היה מבחירה.
כלומר, מדינת ישראל היא שהחליטה מראש על המעמד הזה, ואתה, התושב שרוצה לשנות, אתה צריך לבוא מיוזמתך.
אמת. צריך להגיד שהיום, כשאנחנו מדברים על ערבי מזרח ירושלים, מתוך אותם 350 עד 400 אלף איש, תכף נדבר על למה אני לא פסקן על המספר הזה, מתוך אותם אנשים, רק כ-8 עד 10 אחוזים הם אזרחים. כל השאר הם תושבים.
עכשיו, אנחנו יודעים שאנחנו נדעתי עוד איזה שנה, תהיה פה מערכת בחירות.
לא, מה, מוניציפלית?
כן, לא?
אוקטובר, אוטוטו.
אז אוטוטו. נגיד זה ככה, לכבוד יום הולדת ה-40 שלי, אז יהיה פה בחירות.
כן.
אחרי החגים ככה. והתושבים של מזרח העיר לא מצביעים.
נכון.
להבנתך, א', למה הם לא מצביעים, ומה יכול לגרום, או מה יקרה אם תהיה החלטה כזאת? כלומר, אתה יכול לראות בעתיד, אני אראה לעין, ראש עיר ערבי, כי אנחנו מדברים על מספרים מאוד מאוד מרשימים.
אז בואו נדבר שנייה על האחוזים. בירושלים יש קרוב למיליון איש, מתוכם 39 אחוזים הם ערבים, ושאר הם יהודים. 61 אחוז יהודים. עכשיו בואו נדבר שנייה על התרחיש הזה של ראש עיר ערבי, ולמה אני לא חושב שהוא ריאלי. קודם כל, כשאתה מסתכל מהבחינה הדמוגרפית, בעשור האחרון לערך, האחוז של התושבים הערבים לא משתנה בצורה דרמטית. כלומר, אנחנו מדברים על משהו שנע בין 37 ל-39 אחוזים ערבים, כל השאר יהודים. הגדה הדמוגרפית אומרת שנשים ערביות פלסטיניות ירושלמיות יולדות יותר מנשים יהודיות. כן. זה היה נכון בשנות ה-60, 70, 80. בשנים האחרונות יש היפוך במגמה. המספר הממוצע של ילדים לאישה בציבור הערבי בישראל ובירושלים הוא 3 ילדים לאישה. המספר הממוצע של ילדים לאישה יהודיה בכל ישראל הוא 3. כלומר, בכל ישראל יש שוויון בין נשים ערביות ויהודיות, אבל בירושלים יש 4.3 ילדים בממוצע לאישה. כלומר, שהפריון היהודי בירושלים, הממוצע לאישה, הוא גבוה יותר מזה הערבי. זה אחר. עכשיו, נשאלת השאלה אם כך, מדוע אנחנו לא רואים אפילו גידול משמעותי באחוז היהודים על חשבון הערבים? כלומר, למה אתה לא רואה את זה עולה ל-62, 3, 4, 5 וכו'? הסיבה היא הגירה מירושלים. כלומר,
הגירה יש, השלילית, אנשים שעוזבים את
ירושלים. יש כל שנה בירושלים כ-18,000 איש שעוזבים את העיר, ובערך כ-10,000 איש שנכנסים. מה שאומר שירושלים בממוצע מאבדת כל שנה כ-8,000 עד 10,000 איש. אגב, בשונה מה שנהוג לחשוב, זה לא רק חילונים מאגרים מהעיר, גם דתיים לאומיים וחרדים מאגרים מהעיר. והרבה מהם מאגרים למטרופולין ירושלים, שזו שאלה לפודקאסט אחר, אם זה בהכרח רע שאנשים מאגרים מהעיר, או שזו תופעה בינלאומית וישראלית מוכרת. אגב, הכיף היחסי של הגירת יהודים מירושלים לא שונה כמעט בכלל מהגירה של יהודים מערים אחרות בישראל.
אוקיי.
אבל הערבים, הפלסטינים, המוסלמים של מזרח ירושלים לא מאגרים בכלל. למה הם לא מאגרים בכלל? בראש ובראשונה, בגלל סוגיית התושבות. בגלל שהרצון האוטומטי של כל פלסטינים מזרח ירושלים הוא לשמר את התושבות שלו. נסביר רק שאם אני תושב מזרח ירושלים, עם תעודת זהות ישראלית, אני בעצם אדם עם חופש תנועה גבוה יותר כמעט מכל שחקן אחר, כי אני יכול ללכת לשטחי הרשות הפלסטינית ולחזור מתי שאני רוצה, ואני יכול לנוע בישראל בחופשיות. אם אני שוהה בתל אביב עם בת זוגי מיפו, ואני רוצה להתחתן איתה, אני לא שבח. אוקיי? ולכן בעצם מהבחינה הזו, על פניו לכאורה, ערביי מזרח ירושלים היו אמורים להיות מאתר קלאסי לארגוני הטרור. שאלת השאלה, למה ערבי מזרח ירושלים לא צובעים בהמוניהם על דעותותיהם של ארגוני הטרור, וזה נוגע בעיניי מאוד לסוגיה שדיברנו עליה מקודם של המרכיב הפרקטי, כלומר, בשונה מה שנהוג לחשוב, וזו המסקנה שלי מ-15 שנים של עיסוק במזרח ירושלים, הרוב המחיה של תושבי מזרח ירושלים, עולמות הטרור, הפרות הסדר האלימות והיצירה של חיכוך שלילי עם ישראל, הם לא חלק מהווי חיים. כלומר, בשונה מה שאנחנו רגילים לחשוב, שאנחנו מדברים פה על 350 עד 400 אלפי, שהנטייה הטבעית שלהם כרגע היא ליצור חיכוך שלילי אלים עם ישראל, רוב המכריע של תושבי מזרח ירושלים, גם באזורים היותר לעומתיים לישראל, כמו שכונות כמו איסאוויה וסילואנה, רוב המכריע של התושבים, לא רק שהם לא מעורבים בטרור, אלא שגם היום-יום שלהם הוא דווקא כרוך הרבה מאוד בשילוביות בחברה הישראלית. ואני אגיד, ציינת את 48 ו-67. השנה לא פחות חשובה ביחס למזרח ירושלים היא 2007.
אוקיי, מה קרה ב-2007?
ב-2007 מדינת ישראל משלימה את ההקמה של גדר הביטחון שעוטפת את ירושלים ומוציאה בעצם שתי שכונות שהן בתוך הגבול המוניציפלי של העיר, מתוך אל מחוץ לגדר הביטחון. אחת זה בצפון ליד רמאללה, כופר עקב, והשנייה בצפון מזרח, מוחיים שועפאט, מחנה הפליטים שועפאט, ליד ענתה. ובעצם הגדר הזו, מה שהיא עושה יותר מהכל, נדבר שנייה מצד הפלסטיני, לא מצד הישראלי, בצד הישראלי בוודאי תורמת לצמצום היקף פיגועי ההתאבדות, כי היא הוקמה מתוך שיקולים ביטחוניים. מה שהגדר עושה קודם כל זה שהיא מנתקת את ערביי מזרח ירושלים מיהודה ושמרון ומחבר אותם ביתר שאת אל מערב ירושלים. ואם אני צריך להגיד, גם דיברת על זה הרבה, בהרבה מקומות, שיש תוך מזרח ירושלים מאבק איתנים בין קבוצות שונות, לפעמים בתוך המשפחה, לפעמים בתוך הנפש של האדם עצמו, בין הישראליזציה וההתאמות בחברה הישראלית לבין פלסטיניזציה ודבקות בצד הפלסטיני והזדהות עם גורמי כוח פלסטינים, זה מאבק פנימי מאוד חזק. אני חושב שלא פחות ממה שמעורבת בכך ישראל במאמצים שהיא עושה לשלב את ערביי מזרח ירושלים בתוך הכלכלה הירושלמית. אני חושב שהדבר הכי מז'ורי בהקשר הזה הוא הגדר. הגדר בעצם יצרה מצב שיצרה חיץ פיזי בין יהודה ושומרון לבין ירושלים, והיא גרמה בראש ובראשונה לתושבים שבתוך הגדר, להיות הרבה יותר מעורבים במה שנעשה מערב ירושלים. לכן, בתור ירושלמי, תאבי ועדה יודע שבעשור האחרון, ביתר סט בחמש שנים האחרונות, לא רק בבתי חולים ובמקומות שבהם האינטראקציה בין יהודים לערבים תמיד הייתה. אתה נכנס היום לקניון מלכה, אתה נכנס לקנות היום גם באזורים שהם אזורים יהודים מובהקים ביותר, גבעת שאול, חלק גדול מהמוכרים, חלק גדול, לא רק מהרוקחים שכולם מכירים וכו', המון משלוחי יד שכבר מעורבים בהם מאוד ערביי מזרח ירושלים. כלומר, כולם מדברים על השאלה האם העיר ירושלים מאוחדת או לא מאוחדת, יש בזה צדדים לכאן ולכאן, ברובד התעסוקתי, ערביי מזרח ירושלים מעורבים הרבה יותר מבעבר בעולם התעסוקה המערב ירושלמי, וזה משפיע בסוף גם על עולמות של זהות ועל עולמות של עמדות. צריך להגיד שהיום, אם יש אנשי עסקים בקרב אנשי הפודקאסט, בקרב המאזינים, שמחפשים איזשהו את האקזיט הבא במזרח ירושלים, ודרך אגב זה מקום עם פוטנציאל כלכלי אדיר, הייתי אומר שהעסק הטוב ביותר במזרח ירושלים, הוא לפתוח אולפן מצוין ללימוד עברית. יש לזה ביקוש בלתי יאמן, שהרבה מאוד אנשים שעושים על זה מניפולציה על כספם של אנשים שלא מספיק יודעים להעריך איזה עברית מספיק טובה או לא, אבל יש ביקוש שלא יאמן בכלל ללימודי עברית במזרח ירושלים. ובסוף, כשאתה לומד את השפה של מי שעכשיו בעיניך לכובש ואויב וכו' וזה, אז עם כל זה נכון שמזרח ירושלים כל הזמן חוזרת לכותרות סביב אלימות ושער שכם ודקירות ופיגועים והר הבית, והעולם הזה קיים והעולם הזה מאוד משמעותי, העולם הלעומתי והחיכוך של מזרח ירושלים, באותה עת יש תהליך מרתק של התאמות הולכת וגדלה של ערבי מזרח ירושלים, בתוך מערב ירושלים, בתוך התרבות הישראלית, ובעיניי זה נכון שזה לא נוגע לעולמות של ציונות, זה נכון שהזהות הפוליטית שלהם שונה מזו של ערבי ישראל, אבל בסוף, הרבה פעמים מתוך האינטרס, האינטרס פוגש עולמות של זהות. אוקיי? כשאני בוחר ללמוד שפה עברית, שעד היום האדם היחיד שפגשתי היה השוטר במחסום שמעכב אותי בכניסה לרס אל עמוד, ומייצג בשבילי את האויב, כשאני כבר חלק מתוך השפה של הבן אדם, אני כבר נחשף אל תוך התרבות שלו, אני מתחכך בו הרבה יותר, פתאום יהודים הופכים להיות לא רק שוטרים אגב, אלא גם הקולגות שלי בעבודה, בוודאי בוודאי בבתי חולים, וכמי שהולך היום לאוניברסיטה העברית יודע ש... הוא שומע לא פחות, לא רק באוניברסיטה העברית, גם במכללת עזריאלי, שומע לא פחות ערבית מעברית, וזה לא רק בגלל ערביי 48 שבאים ללמוד שם, יש גידול מאוד משמעותי בכמות הסטודנטים הפלסטינים המזרח ירושלמים שלומדים בתוך מוסדות השכלה יהודיים, ולכן המרחב המשותף הירושלמי, לפחות במערב העיר, הולך ונהיה יותר משותף, יש כאלה שמברכים על זה, יש כאלה שמתנגדים לזה, זו המגמה.
אתה קצת ככה הקדמת לי כמה שאלות, ואין לי בעיה עם זה כמובן, אבל חשוב לי להתעכב רגע על מה שאמרת, כי המאזינים, מה שנקרא, חווים את האירועים, ואנחנו ממש בפתחו של חודש רמדאן, ואני אוהב להגיד שאחרי שקורה אירוע, אנחנו מסבירים למפריע. כלומר, אם יש חודש רגוע, חודש רמדאן רגוע, אז אנחנו נסביר שחודש רמדאן הוא בעיקר של דבר של קדושה וכו' וכו'. ואם הוא חלילה עם פיגועים, אנחנו מסבירים איך מלחמת יום הכיפורים הייתה ברמדאן ומלחמות אחרות וכו' וכו'. ועדיין נגיד, אז באמת בעזרת השם שיהיה ככה חודש טוב, וגם חודש ניסן מתחיל עוד רגע שחודש טוב, אבל אתה מצייר קצת, מרגיש לי קצת אירוע אוטופי מדי, כלומר, אתה מספר לי פה על... על מזרח העיר שמתמערבת במרכאות או עוברת ישראליזציה, עכשיו אני לא אומר שאין את זה, אבל אנחנו כן שומעים בחדשות על תופעות של אימותיים עם כוחות הביטחון, פיגועים כמובן, איפה זה משתלב?
התמונה שאני מסרטט היא תמונה מורכבת. היא לא תמונה מונוליטית. יש חמולה מסוימת, שאני לא אציין את שמה באבותו בשביל לא לחשוף את האנשים, אבל שאחד מהאנשים שמה הוא... בכיר מאוד 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 ברשות הפלסטינית, וקרוב משפחתו ברמה מאוד גבוהה של קרבה, עומד בראש מוסד שמתוקצב, ממומן ופועל, מטעם עיריית ירושלים וממשלת ישראל.
אוקיי.
ואז אתה בא ואומר, ואותו אדם אגב הוא אדם, אותו אדם שמנהל את אותו מוסד, הוא אדם שבעבר ישב בכלא לחברות בפתח.
אוקיי.
להיות ערבי פלסטיני מזרח ירושלמי, זה ללכת להתעמת עם המשטרה שתיקרא תמיד, לא שורטה, אלא קוואת אל-אחתילאל, כן? כוחות הכיבוש, שורטה זה משטרה. ולהיות ערבי פלסטיני מזרח ירושלמי, זה לחיות בתוך קונפליקט שבו בערב אתה הולך במדרגות שער שכם ומתעמת עם המשטרה, ובבוקר אתה קם 100 מטר משם והולך ללמוד עברית. זה בעיניי התיאור הכי אמיתי ללהיות פלסטיני מזרח ירושלמי.
אבל זה אותם חבר'ה שלדעתי זה היה אצל עומרי חיים בכאן 11, שנער בן, טוב, אולי נער בן 11 או בן 13 זה מוקדם מדי, לפני שאולי הוא החליט ללמוד עברית, אבל שמספר איך הוא מחכה להרוג את העיתונאי הזה, או להרוג את הזה בגלל שהוא ישראלי.
יש הרבה שנאה והרבה איבה, ובוודאי הרבה התבטאויות ברשתות החברתיות ובתקשורת וכו'. אבל אז שנייה אתה פוגש את המספרים. בסדר?
ומה המספרים אומרים?
ואז אתה מסתכל על הכפר מול עיסאוויה. בסדר? אני הולך שנייה לכפר הכי לעומתי שיש.
רק נגיד לעומתי, כלומר לעומתי לישראל.
כן, לעומתי לישראל בוודאי, אף אחד מהם הוא לא לעומתי לרשות הפלסטינית, למרות שאף אחד מהם גם לא אוהב את הרשות הפלסטינית, בוא נעשה בזה סדר, כן.
אוקיי.
אבל אתה הולך לכפר הכי, עם הרבה, הכי הרבה חיכוך שלילי מול ישראל, מול האוניברסיטה העברית, ומול תושבי הגבעה הצרפתית, ומול הדסה הר הצופים, ובקבוקי תבערה ואבנים וכו' וכו'. ואתה הולך לכפר הזה ואתה בא ואומר, בוא, זה עיסאוויה אוהבים לקרוא לעצמם עזה של מזרח ירושלים. אז אתה בא ואומר, גם בתקופות של האימותים, שהיה חסימות בכפר בכניסה, לכיוון הר הצופים והאוניברסיטה, ובכניסה לכיוון, מהכביש לכיוון מעלה אדומים, בסדר? שתי חסימות, כפר חסום, וואלה, שוטרים מקדימה, שוטרים מאחורה וכו'. אתה בא ואומר, מתוך 18,000 איש, כמה מתוכם השתתפו באימותים. נגיד והשתתפו 100-200 והגזמתי, אוקיי? מה אתה עושה עם כל השאר? מה אתה עושה עם כל השאר? ואיפה כל השאר נמצאים? מה אתה עושה כיועץ ראשי, כשאתה נמצא בסיטואציה, שאתה עומד יחד עם מפקד המשטרה, ובאים אליך ליד החסימה, 300 אנשים נציגים של הכפר, ובאים ואומרים לך, לך תעצור את מי שמיידי אבנים. מה, בא אליך אב נכה ואומר לך, אני לא מצליח להעביר את הבן שלי דרך החסימה, תפתח לנו בחסימה נושמת, אוקיי? בתוך איסאוויה, בא אליך מנהל בית ספר של בית ספר לילדים עם נכויות. מה אתה עושה בתוך הסיטואציה הזאת? האם אני עכשיו בא ומכניס מכתזית לבפנים ומתחיל לראות בואש לכל חלון שיש? האם אני עכשיו מייצר הרתעה קולקטיבית? האם אני עכשיו בא ומבודד במבצעים ממוקדים את מפירי הסדר? מה אני עושה עם האנשים שלא מעורבים בטרור? ולכן הסיפור המאתגר הוא, האם יש שנאה? האם יש איבה? האם יש אנשים שרוצים לבצע פיגועים? חד משמעית יש. אתגר הגדול מבחינת ישראל הוא בעיניי לא מה אתה עושה איתם, כי בסוף משטרת מחוז ירושלים ושירות ביטחון כללי עושים עבודה מצוינת בירושלים. אם יש משהו אחד שאני יודע להגיד מה-15 שנים שאני מלווה את מזרח ירושלים, בין אם בתפקיד הזה ובטח כיועץ ראשי עיר שאתה עובד ימים ולילות עם גורמי הביטחון, יש בעיניי גורמי ביטחון מצוינים בירושלים. ואז נשאלת השאלה, מה אתה עושה עם הרוב המכריע של האנשים, שהוא רוב נורמטיבי, שהוא אדם שרוצה לחיות את חייו, שאני אגיד יותר מזה, מה אתה עושה עם הרבה מאוד אנשים, בעיניי עשרות רבות של אלפים, שלא רק שהם לא מעורבים בטרור, הנושא הפוליטי זר להם, לא מעניין אותם, והם לא רוצים לטעול בו חלק. אומרים לך, אנא דחל יש בלי סייסה, לא רוצה להיכנס לסייסה, אל דבר איתי, זה לא מעניין אותי, לא רוצה זה.
על פוליטיקה.
כן, לא, לא רוצה להתעסק בפוליטיקה. רוצה בדי עיש, אני רוצה לחיות את החיים הפשוטים שלי, ללכת לבוק, ללכת לעבודה, לחזור לעבודה, לדאוג לפרנסה של הילדים שלי, לדאוג לאשתי, לדאוג לזה שהילדים שלי יהיו מאושרים, לדאוג לזה שאני אביא לחם הביתה, כשאנחנו מדברים על אזור שהוא ב-80% מהתושבים חיים מתחת לקו העוני. אוקיי?
80% אנחנו מדברים על איסאוויה או על כל מזרח?
לא, לא, על כל מזרח ירושלים. אוקיי? והאתגר הגדול בעיניי של המדינות הישראלית הוא דווקא לא האתגר הביטחוני, כי האתגר הביטחוני הוא אתגר כבד וקשה, אבל הוא אתגר מטופל. האתגר הגדול בעיניי הוא דווקא האתגר האזרחי. והשאלה, איך אני מייצר מצב? אני מייצר שירותיות הולמת, ראויה, הוגנת, לכמות כל כך גדולה של אנשים, שכקולקטיב מצוי מולי באימות קשה ביותר.
אז אני לרגע, אתה... אני נהנה ולא נהנה מזה שאתה מתחיל לענות לי על השאלות שלא שאלתי עדיין, אבל אם אני עושה פה איזו הקבלה כזה, יש היום ראש עיריית ירושלים הוא משה ליאון.
נכון.
ואתה...
שאלת, סליחה, שאלת למה הם לא, למה על התרחיש ההצבעה, אני רוצה להסביר שנייה מחילה.
באמת.
למה אני לא חושב שהתרחיש הזה ריאלי? ערבי המזרח ירושלים לא הולכים להצביע אחד, כי הם מאוימים מהרשות הפלסטינית שלא הולכת ולהצביע ומעושי דברם במזרח ירושלים.
כלומר, אנשים במזרח העיר חוששים שגורם מסוים או הרשות הפלסטינית ממש תפגע בהם.
שאנשים שמזוהים עם הפתח יצלמו מי מגיע להצביע ומי לא. שתיים, הם לא בקיאים, לא תרבותית, לא פרקטית ולא קהילתית בהוויה הדמוקרטית שקשורה ל... הרי שליש מחברי המועצה יכולים להיות ערבים. אתה בא ואומר, תמיד שאלתי אותם בתור יועץ ראשי, למה אתם לא הולכים להצביע? כאילו, תראו מה החרדים, תראו איזה כוח עצום יש לחרדים. תשובה הרבה מאוד פעמים של, לא רוצה להגיד אלפי, אבל בוודאי מאות אנשים אמרו לי את זה, בשביל מה אנחנו צריכים להצביע? יש לנו אותך, אתה יועץ ראש העיר, ראש העיר אוהב אותך, אתה, כולם יודעים שאתה קרוב מאוד לראש העיר, אתה מצליח להביא לנו הישגים, יש משהו שחבר מועצה יכול להביא שאתה כיועץ ראש העיר לא יכול להביא? לא. אתה המוסתשר של הרעיס, אתה מדבר עם הרעיס, ואנחנו מסדרים את העניינים.
ואתה לא רוצה להתווכח עם המחמאה הגדולה הזאת.
לא, ואתה מתווכח עם המחמאה הגדולה הזאת, ואומר להם, אתם לא מבינים שלי אין אצבע בתוך המועצה, אוקיי? אני לא יכול לעשות דילים פוליטיים עם ראש העיר ולשכתו, אוקיי? יש חוסר הבנה או חוסר מודעות או חוסר הכרה לאיך מנגנונים פוליטיים דמוקרטיים רגילים לעבוד. אוקיי? והסיבה השלישית ללמה הם לא מצביעים, והיא הסיבה, לא יודע אם הכי משמעותית, אבל היא בוודאי שם, זה יש רמת אמון מאוד נמוכה בין תושבי מזרח ירושלים לבין הרשויות הישראליות. כלומר, יש איזושהי תפיסה של, שבאה ואומרת, גם אם נצביע, וגם אם יהיה לנו חברי מועצה, וגם אם וגם אם וגם אם וגם אם וגם אם, לא יעזור כלום, אתם היהודים בסוף תמצאו את הדרך לדפוק אותנו בשיטות שלכם, ולכן אנחנו לא נלך להצביע. ואני יכול להגיד לך, אני אביא לך דוגמה מעולם שהוא קרוב לזה. באיזשהו שלב החלטנו בעירייה, כשהייתי יועץ ראש העיר, שאנחנו מייצרים עדיפות בגישה למכרזים של תפקידים בכירים בעירייה, לתושבי מזרח ירושלים מקוריים. כי מה שקרה? שהרבה מאוד תפקידים באו אנשים מהצפון, ומקרב ערבי 48 וזכו במכרזים. ואז אתה בא מול הקהילה ואומר, הנה, הבאנו נציג ערבי לתפקיד בכיר בעירייה, ואומרים, לא, אנחנו מעדיפים שיהיה יהודי ולא ערבי מהצפון.
כי הוא לא שלנו.
כן, כי הוא לא שלנו, כי הוא לא מכיר, כי הוא מתנסה אלינו וכו'. ואתה אומר להם, אתה בא ואומר להם בהחל בתחה קטנה, בארבע עיניים, בערבית, תקשיב, המכרז הזה, הוא מתועדף לתושבי מזרח ירושלים. הוא בשבילכם לא ניגשים. אתה שואל, למה אתם לא ניגשים? בוא, אני אומר לכם, חבר'ה, דיברתי על זה עם ראש העיר, ומנכ"ל העירייה, וראש הסגל, וראש מינהל משאבי אנוש, וכו', ורק תגיעו. לא מגיעים. למה לא מגיעים? לא, עזוב, הכל מכור לחבר'ה של הצפון, אנחנו יודעים איך אתם עובדים. כלומר, חוסר האמון, והרבה פעמים גם התפיסה שהכל הוא קונספירטיבי, הוא כל כך עמוק, שאתה לא מצליח לנצח את זה. ולכן, כשאני הולך להצביע, בתור תושב או בתור אזרח, לא משנה, זה פחות מוניציפליות או ממשלתיות, אני מביע אמון מסוים באנשים שאני הולך להצביע עליהם. בסדר? ופה, גם כשהיה אנשים מאוד חזקים, מתוך מזרח ירושלים שרצו, והיו אנשים שרצו, גם מתוך כפרים שהם הכי פחות פוליטיים, כמו בית צפפה, אף אחד לא הצליח להתקרב לאחוז החסימה. והוא לא כזה גבוה. כלומר, אנשים לא הצליחו להביא 10,000-12,000 קולות.
וואו. עכשיו, התייחס לזה בכמה נקודות, אז ניגע בזה בקצרה, אבל בעצם התפקיד הזה, כן, התפקיד הזה של יועץ ראש העיר, מה זה אומר בעצם? אני זוכר שפעם אחת נסענו ביחד ואמרת לי, עכשיו נראה לי, אמרת לי שאין אור באיזו שכונה, אני לא זוכר איזו, עכשיו התקשרו אליי בשביל לטפל בזה, זה היה ככה,
נכון.
בשעות החושך אני זוכר
נכון.
שזה היה. כאילו, מה, נגעת בנקודות, אבל אני תוכל לתפור ככה בקצרה, מה בעצם כולל התפקיד הזה? כדי, אני אומר, כדי להבין
להיות,
בעצם...
להיות רועץ ראש העיר, קודם כל, צריך להגיד את האמת, זה קסם של תפקיד. כי מי שמתעניין בעולם הערבי, אוהב את העולם הערבי, צריך להגיד, גם אני במהות שלי תזרוק אותי לחיות באמצע כפר ערבי, אני חיים זה סבבה. אבל זה התפקיד היחיד שאתה יכול לעשות, זה לא מהזווית הביטחונית. אתה לא רכז שבק, אתה לא בא לסכל טרור. אתה בא להתעסק בחיים של אנשים. וכשהגעתי לתפקיד, הגעתי מהמטה לביטחון לאומי, אתה מגיע עם עולמות שאתה חושב שאתה הולך כל היום מתעסק בגשר המוגרבים וסדרים בהר הבית וכו'.
כן.
ואתה פתאום מגלה שמי שמנהל תעניינים בהר הבית קודם כל זה המשטרה ושיש לך מעורבות בזה אבל היא מאוד מאוד מוגבלת. ושתיים, שגשר המוגרבים זה 5,000 דברים עם ירדן ומשרד ראש הממשלה ומשרד החוץ וכו'. ובסוף בסוף אתה פתאום מגלה 350,000 איש שאין מי שיקשיב להם, אין מי שישמע אותם, אין להם נציגים בעירייה. ומתמודדים הרבה פעמים עם מצוקות אנושיות בלתי נסבלות. החל מרמת האדם הבודד שהבת שלו היא נחש צריכה לצאת לטיפולים, ואתה יודע כיועץ ראש העיר, שאם לא תפוך את המערכת על הראש שיעזרו לעשות פה רמפה וסלילה וכו', היא תישאר בבית ולא תצא לטיפולים. עשרות מקרים כאלה. ועד רמות אסטרטגיות יותר, שאתה בא ואומר, אוקיי, באזורים מסוימים אין תוכנית מתאר תקפה, והדבר מאוד מקשה גם על אנשים שרוצים לבנות חוקי, זה מקשה עליהם לבנות חוקי. ואז אתה בא מול מציאות של, שבאים אומרים, אוקיי, יש לך במזרח ירושלים בערך 60,000 יחידות דיור. 30,000 מתוכם לא חוקיות.
וואו.
מה אתה עושה עם זה? כלומר, אתה מתעסק החל מהרמה האסטרטגית של איך מסדירים תכנון ובנייה במזרח ירושלים, ואיך מייצרים מערכת חינוך איכותית יותר, וקלה ברמה של האדם הפרטי, שצריך למצוא בעיה לבת שלו. ואז זה נכון שרוב הלוז שלך הולך על הסוגיות האסטרטגיות יותר, אבל שעונים אותי מה עשיתי כיועץ ראש העיר, אם כל היום לחשתי על אוזנו של ניר ברקת, אתה חושב ש2% מהזמן אתה לוחש על אוזנו של ראש העיר, 98% מהזמן, אתה בעצם המוציא והמביא המרכזי של תושבי מזרח ירושלים מול הרשויות הישראליות, כשבסוף, בסוף, בסוף, תפקיד שלך הוא בעיניי פחות מאוד פרקטי. כלומר, אתה צריך לגרום לבעיות בשטח להיפטר, ואם לא פתרת אותם, ורק ישבת ושתית קפה, לא עשית את התפקיד. כלומר, בסוף אתה צריך להיות הבן אדם שמביא תקציבים, שמביא פרויקטים, שמנסה יחד עם הפקידות המקצועית לפתור את הבעיה, ולכן אני חושב שאחד המשפטים שאמרתי באחד מאורי הפרידה ממני בעירייה, זה שבשלב הבנתי ששעה עם מנהל אגף שיפור פני העיר, בשביל לייצר עכשיו עוד, לא יודע, 20 מדרכות בג'בל מוקבר, היא לפעמים יותר משמעותית משעה עם ניר ברקת. כי בסוף אתה, היכולת שלך לבוא לשטח, להביא דברו של השטח אל העירייה בצורה אפקטיבית, נגזרת מהיכולת שלך להביא את אותן מדרכות חדשות. כלומר, אם לא הבאת את המדרכות החדשות, ולא פתרת בעיות של מחשבים בבתי הספר, ולא פתרת בעיות של תכנון ובנייה, ולא פתרת בעיות של רווחה, אף אחד לא ידבר איתך. כלומר, אם אתה לא פרקטי, אז בסדר, אז אתה נחמד, זה לך כמה אולד סקול מוכתרים שישבו וישתו איתך קפה, אתה לא מעניין אף אחד. ברגע שאתה ממצב את עצמך כמישהו שהוא אפקטיבי, אתה מקבל שיתוף פעולה מפה עד מוחרתיים, ואז אתה נחשף לעולם שהוא העולם הגיאופוליטי הכי מרתק שאפשר להיחשף אליו, כי איך אמר לי, מנהל המנהל הקהילתי באתור בזמנו, נזי אנסרי, אני תמיד אמרתי לו, נזי, אני לא עוסק בפתרון הסכסוך, זה לא במגרש שלי. אז אמר לי, במזרח ירושלים, הלחם שאנחנו אוכלים, המים שאנחנו שותים והאוויר שאנחנו נושמים, כולם ספוגים בפוליטיקה. זאת אומרת, כל מה שאתה עושה, יש לו משמעות פוליטית, אל תשתה את עצמך אף פעם שלא.
יפה. עכשיו, אנחנו ממש בפתח חודש רמדאן, דיברנו על זה, ובאמת מניסיונך, אילו פעילויות מרכזיות אנחנו נראה פה בירושלים במהלך החודש הזה? פעילויות של התושבים או פעילויות מיוחדות לחודש זה שהעירייה עושה?
כשהייתי יועץ ראש העיר, הגינו את הרעיון שקיבל ברכת ראש העיר ברכת וכל הדרג המקצועי, שבואו נפסיק להסתכל, זה היה מתוך הרבה שיחות גם עם המרכז הבין תרבותי שפועל בירושלים וגורמים נוספים, אמרנו, בוא נפסיק להסתכל על הרמדאן רק אירוע ביטחוני, יש את המשטרה, שבאק עוסקים באירועים הביטחוניים, אין לי תרומה לסגולית משמעותית לתחום הביטחון, בוא ננסה להפוך את כל האווירה סביב החודש הזה, לפחות מבחינת היחס של העירייה, מאירוע ביטחוני לאירוע תרבותי קהילתי. התחלנו בפרויקט של תאורה חגיגית בשכונות, ושלטי ברכה.
עם חותמת של עיריית ירושלים?
חותמת של עיריית ירושלים. עיריית ירושלים מברכת את העולים לרגל ברמדאן קרים, בעברית, ערבית ואנגלית. אגב, אחרי זה עשינו את זה גם בחגים הנוצרים. ואני חושב שהייתי הולך פעמיים בשבוע לראות, וכמעט אף אחד מהשלטים אף פעם לא הושחת. ואז נוסף רעיון של אירועי תרבות בלילות, וטורנירים של ספורט בלילות, כי אנשים ישנים ביום. ונכנסו מרכיבים חברתיים וקהילתיים, ואני יודע שגם בתקופת לאון הדברים האלה רק הורחבו. ואמרנו, אוקיי, אם אנחנו עכשיו כבר תכננו לעשות ריבוד כבישים, בוא נעשה סל תקציבי סביב הרמדאן, שבוא נייצר לאנשים תחושה שלקראת הרמדאן, העירייה רוצה לתת להם תחושה חגיגית. והדבר הזה, יש לו משמעויות מאוד גדולות בשטח, אף אחד בעיניי לא משלה את עצמו, שרק מתוך הדברים הללו, אתה תביא לצמצום החיכוך השלילי בלבד. ודבר שני, אנחנו תמיד צריכים להיות מודעים גם למגבלות הכוח שלנו, יש בפועל בשטח הרבה מאוד גורמי כוח פלסטינים ואיסלאמים שרוצים כן להעביר את השטח. אבל על אותו רוב נורמטיבי שדיברתי עליו, מבחינתו הדבר הזה יש לו משמעות. ואני חושב שבסוף בסוף יש פה איזה תמהיל ירושלמי שנוגע לשאלה של איך המשטרה מנהלת בצורה מיטבית את כל הסיפור של העלייה להר הבית. והתפילות. גם בחיית ההנגשה של אוטובוסים שמגיעים מהצפון, ואנשים שמגיעים מיוש ולפעמים מאז על הר הבית.
כמה אנשים פחות או יותר מגיעים להר הבית בימי הרמדאן? בסדר גודל.
עשרות או מאות אלפים, כלומר, כמויות אדירות של אנשים. אני הייתי בהרבה מאוד ימי שישי של הרמדאן באזור העיר העתיקה, זה נהרות של אנשים. אחד צריך לזכור שיש את האיתיקף, עשרה ימים האחרונים של הרמדאן, שאנשים שוהים כל הזמן באל-אקסה וכו', בפרט לילת אל-קאדר, בדרך כלל יוצא ב-27, למיטב זיכרוני לחודש הרמדאן.
כן, כן.
ואירועים האלה הם אירועים תנועתיים גדולים, אירועים תרבותיים גדולים, ובסוף יש פה תמהיל בין האופן שבו המשטרה מנהלת את זה, ואופן שבו העירייה מנהלת את זה, ואופן שבו גורמי הכוח הפנימיים רוצים לנהל את זה, בין האינטרס של אלה שרוצים להציץ את השטח, לבין לא מעט אנשי עסקים ואנשי כלכלה, שבאים ואומרים, לא, אני רוצה שקט, כי זה פוגע לי בביזנס. עכשיו, זה קשה לנו כישראלים, ובוודאי הרבה מאוד אנשים שומעים עכשיו את הפודקאסט, באים ואומרים, רק שנייה, אז מה? אז במה אנחנו משחקים פה? כאילו, זה קשה לנו כישראלים, כי אנחנו באים ואומרים, אוקיי, אז מי בעצם בעלי הברית שלנו? בעלי הברית שלנו הם חבורה של אינטרסנטים, מול מי אני משחק פה? ואני רוצה שנייה לתאם ציפיות. אני לא פגשתי אף אחד ציוני במרחב המזרח ירושלמי. בסדר? אולי אחד, שניים, אולד סקול משטאפים.
כן.
שיש להם גם מאחורי איזה וילון דגל ישראל בבית. ובזה, זה שונה לחלוטין מקבוצות בקרב ערבי ישראל שמגדירים לעצמם כישראלים.
כן.
אבל, פגשתי הרבה מאוד אנשים שבאים ואומרים, אני לא מכיר בריבונות הפוליטית שלך, אבל, למרות שאני לא מכיר בריבונות הפוליטית שלך, כל עוד אני במצב שאני תושב ירושלים ואתה הריבון פה, בוא נדבר על החובות והזכויות שלי. וזה שיח שבתוכו רשות מקומית יודעת לחיות. כלומר, בסוף, וזה המסר שלי חשוב להגיד, בסוף אם אתה תייצר מצב, שגם את האנשים שמחפשים, לא להזדהות איתך פוליטית, אבל מחפשים לייצר איתך איזושהי מערכת ירושלמית של הבנות, של איך חיים פה ביחד, בצורה מיטבית. אם בסוף תגיד, אני נוקט יד קשה ביחד, זה כל תושבי מזרח ירושלים באשר הם, כי הם מצויים מולי באימות פוליטי, אתה בסוף תמצא את עצמך אחד במצב ביטחוני, שאתה מכניס הרבה מאוד אנשים למעגל האיבה בלי צורך. שתיים, לא תהיה לך מנהיגות פוליטית איכותית לעבוד מולה, לא פוליטית ולא קהילתית. ושלוש, התפיסה האישית שלי הייתה ועודנה, שישראל כמדינה, עיריית ירושלים כעירייה, צריך לייצר בידול בין יד קשה ותקיפה מול מפרי סדר, לבין יד אזרחית הוגנת ומושטת לעבודה בשיתוף פעולה, מול הרוב המכריע של האנשים, שבאים ואומרים, כל עוד אין הסדר מדיני אחר, ואני פה בתוך האזור הזה, בוא נדבר על איך מנהלים פה חיים שותפים. אני אגיד שהתחלתי, שאלתי על יצר שעיר, התחלתי כאדם אחד, סיימתי עם צוות של 15 עובדים, חלקם פלסטינים מזרח ירושלים, חלקם יהודים דוברי ערבית. זה הגיע לכמות כזאת של אנשים, כי כשבאתי עם גישה מאוד פרקטית, מאוד אזרחית, שבאה ואומרת, אני לא עוסק בשאלה מה עתידה הפוליטי של ירושלים. דרך אגב, גם אני עסוק בזה כיועצר שיש לך אפס השפעה על זה, לפחות לדעתי, יכול להיות שהחלקו. אלא אני עוסק בשאלה איך מנהלים פה מציאות חיים טובה יותר לאנשים, איך מייצרים פה עתיד טוב יותר לצעירים במזרח ירושלים. אני חושב שבסוף, בתוך הדבר הזה, מצאתי ים של פרטנרים לעבודה משותפת. עכשיו, אני אגיד משפט, שיש אוהבו אותו ויש שלא אוהבו אותו, תלוי מאוד ביחס של אנשים לערבים בכלל ולדעות פוליטיות של אנשים. אני כבר הרבה מאוד שנים נמצא במצב שחלק מהחברים האמיתיים הטובים שלי הם אנשים מזרח ירושלים. כלומר, הם אנשים שהם חברים ברמה האישית, שהוכיחו לי, ואני גם הוכחתי להם, נאמנות אישית בהרבה מאוד דברים שסייעו לי ולמשפחתי במצב כשאימא שלי הייתה מושפזת בהר הצופים ואני קשה לצעוד מגבעת מרדכי ובאו בעצמם בשבתות לדאוג לה.
וואו.
ובבריתות של הילדים שלי, חצי של שני הילדים הקטנים שלי, מתוך החמישה ברוך השם, חצי מהאורחים היו ממזרח ירושלים. עכשיו הם לא הגיעו כי היה להם דיווידנד פוליטי בדבר הזה, הם הגיעו כי זה היה חשוב להם לבוא, ואני יכול להגיד שהיום כשאני, יש בי רגעים שאני מתגעגע לתקופות ההם, אז אני אומר בכנות, אין בי געגועים למסדרונות כיכר ספרה, יש בי געגועים לרחובות מזרח ירושלים.
וואו. עכשיו, דיברנו בהתחלה על עניין הזהות, וזה באמת מחזיר אותנו לעוד דבר שדיברנו בתחילת הפרק, וזה באמת כל העניין הזה של תוכנית הלימודים.
נכון.
עכשיו, בפרק 13 דיברנו עם אריק אגסי מ-Impact SE, על כל התוכניות הלימודים, בין השאר התוכניות במזרח התיכון בכלל, ודיברנו כמובן גם פה על הרשות הפלסטינית. ויש עלייה מאוד מאוד גדולה, כמובן יחסית, עכשיו, אם אני מבין נכון, באזור ה-15% מערביי מזרח ירושלים, עברו מתוכנית הלימודים של הרשות הפלסטינית לתוכנית הלימודים הישראלית.
נכון.
עכשיו, האינטרס הישראלי לכאורה ברור, סוג של איזה ישראליזציה שכבר התייחסת אליה, וגם אולי כיוון ביטחוני, שאם אתה יודע עברית, אז אתה יכול להגיע לעוד מקומות, גם יש לך את תעודת הזהות הכחולה שציינת.
ואתה גם לא לומד את תכני הרשות הפלסטינית, שנגועים בהסתה וטרור.
כן, אבל אני מדבר על... טוב, מהאינטרס הישראלי, כן.
כן.
עכשיו, מה האינטרס בעצם של ההורים או הילדים, אלא אם כן התשובה היא ישראליזציה, והאם באמת יש לזה השלכות על כמות ממבקשי האזרחות הישראלית? אני לא אומר שלא התייחסנו לזה, אבל אם תוכל לחדד.
קודם כל, זו שאלה גדולה, האם הגענו לתקרת הזכוכית, כן או לא. ואני לא יודע לענות עליה.
אני רק מחדד, כלומר, יכול להיות מצב שבעצם 15% זה, או 18% אולי שנגיע, הם יהיו המקסימום של אותם תלמידים.
אנחנו לא יודעים, מוקדם מדי לדעת. זה אחד. שתיים, נכון, עובדתית, אני יכול להגיד בתור מי שניהל תוכנית החומש, האחוז הכפיל את עצמו, אולי אפילו שילש את עצמו, של החלק היחסי של התלמידים שלומדים תוכנית הלימודים הישראלית. צריך להגיד, זו אותה תוכנית לימודים שלומד תלמיד בג'לג'וליה, כפר קסם, קלנסווה וכו'. אחד לישראלי בוודאי יש אינטרס בזה, כי אז זה מוציא אותך מהפלונטר האינסופי, שאתה לא באמת יודע לצאת ממנו, של הסיפור של הבגרות הפלסטינית וההסתה. זה אחד. שתיים, לישראל יש בזה עניין כלכלי, כי אז בוגרים שתוכנית לימודים ישראלית יכולים להשתלב בקלות יתרה במערכת החינוך הישראלית, ואז הם משתלבים בהשכלה גבוהה יותר, הכנסה גבוהה יותר, אינטרסים, לא אינטרסים, שיקולים תקציביים ואוצריים נקרא להם מאוד ברורים. קודם כל, צריך להגיד, החלוצים שרשמו את ילדיהם לתוכנית הישראלית קיבלו איומים קשים ביותר. והם בכל זאת עשו זאת, ואז החלק היחסי של האנשים הלך וגדל. וצריך להגיד שהם בדילמה מאוד קשה, כי הם פלסטינים, לא חושב שאמרתי את זה, בערך 70-80% מהאנשים במקורם מיהודה ושומרון. ולכן זה אתגר זהותי לא קטן ללמוד תוכנית הלימודים הישראלית, יחד עם זאת. יש כמה שיקולים ללמוד תוכנית הלימודים הישראלית. א', צריך להגיד שכל בתי הספר החדשים שנבנים, נבנים לפי תוכנית הלימודים הישראלית, ואז המבנים החדשים והמשמעותיים יותר והפסיליטיז יותר טובים בתוך תוכנית ישראלית. שתיים, יש בתוכנית הישראלית הרבה מאוד דגש על מרכיבים של טיפול בפרט, טיפול נפשי, פסיכולוגי, ייעוץ. צריך להגיד, כל החינוך המיוחד הוא בתוכנית ישראלית.
מה זה חינוך מיוחד?
כל העולם של לקויות למידה, בתי ספר וכו'. שלוש, עכשיו, ככל שאנשים יותר מתקדמים ויותר לוקחים בחשבון מרכיבים שהם לא רק אקדמיים נטו תיאורים, הם רוצים שלילד שלהם יהיה טוב בבית ספר, לא רק בחינת הלימוד האקדמי שלו, גם בחינת המעטפת הנפשית שעוטפת את הילד, הפסיכולוגיה וכו'. ארבע, אדם ש... ופה אולי, ארבע זה הסיפור של העברית, כלומר, מערך לימודי העברית בתוכנית הלימודים הישראלית הוא הרבה יותר מערכתי, מקיף, ואתה גם נבחן על זה בבגרות, בתוכנית הלימודים הפלסטינית, יש כמה שעות של לימודי עברית, הם די נפסקים איפשהו בכיתה י' י' א' י' ב', כי אתה לא באמת נבחן על זה. חמש, התוכנית הלימודים הישראלית בסוף מבוססת, בשנים האחרונות יותר מבעבר, על אנליזה, יכולת ניתוח, יכולת כתיבת עבודות. היום אני חושב 30-40% מהציון, הם ברוב המקצועות, הם מבוססים, במקצועות רבי המלל, הם מבוססים על עבודה כתובה ולא רק על מבחן. תאוג'י הוא שינון, 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 שינון.
רק נגיד, תאוג'י זה...
זה הבגרות הפלסטינית.
כן.
ולכן, גם תלמידים מבריקים בתאוג'י, הרבה פעמים נתקלים בבעיה כשמגיעים לאוניברסיטה הישראלית, כי הם לא מצליחים לכתוב עבודה כמו שצריכים, לא עשו את זה. בשביל מקום תזכור שתלמיד מזרח ירושלמי פלסטיני מגיע לאוניברסיטה בגיל 19-20, אין לו את 3-4-5 שנים של ישיבה, הצבא, המכינה וכו'. ואז גם הוא מגיע הרבה פעמים צעיר מדי ולא מספיק בשל. ודבר אחרון שצריך להגיד, שהבגרות הישראלית, הגידול בה מגיע על רקע תקופה די ארוכה של המון ביקורת מצד הורים על התוכנית הפלסטינית. התוכנית הפלסטינית בנויה בשני מסלולים נפרדים. יש התלמידים המצטיינים במקצועות הריאליים, עושים את העלמי, את הבגרות המדעית, והתלמידים שהם... או לא מספיק חדים מבחינת המקצועות הריאליים, או חזקים במקצועות האומניים, הולכים לאדבי, זה נורא ברור, האבני, עד הביזה הספרותי, הקימוצות רבי המלל, נורא ברור בהבניה שהנחשבים זה העלמי, זה העלמי, סליחה, המדעי, וזה מייצר בעיות מאוד קשות, ויתרה מזו, הבוגרות הפלסטינית בנויה על, יש לך מופע אחד, הצלחת, הצלחת, נכשלת, נכשלת.
ואז אתה שומע את כל העיריות.
ואז אתה שומע את כל העיריות והזיקוקים, זה מייצר לחץ, זה בעיניי, כמי שהתעסק הרבה בחינוך, זה תוכנית לא טובה וקשה, ואיננו שגם הרבה פלסטינים מזרח ירושלים חושבים על זה, ולכן שנבנתה התוכנית הישראלית, אז הרבה ראו בחלופה טובה, היא עדיין נאבקת על למצב את עצמה כתוכנית שטובה גם למצטיינים, ולא רק לתלמידים שהם ממוצעים, או ברמה לימודית יחסית נמוכה. ככל שהמערכת הישראלית, באמצעות תוכניות החומש וכו', תייצר מערכת לימודים ישראלית טובה, איכותית, משמעותית, כך כמות האנשים, בסוף זה יוכרע בעיניי, לא על פוליטיקה, זה יוכרע על מקצועיות. התוכנית הישראלית תהיה מצוינת, יש יותר אנשים שילכו אליה.
עכשיו, אנחנו מתקרבים לסיום, ואני רוצה ככה לגעת לפחות בעוד איזה שתי נקודות, למרות שיש לי פה שלל רעיונות. האחד זה שאחד המקומות שאנחנו שומעים בחדשות, זה מקום בשם שואפת.
כן.
עכשיו, שואפת, אני אומר אפילו במלל ששומעים בחדשות, לפעמים אנחנו שומעים שכונת שואפת.
נכון.
לפעמים אנחנו שומעים מחנה הפליטים שואפת.
כן.
ואולי אפילו הכפר שואפת, אני לא זוכר, זה מחזיר אותי לתחילת הפרק, כן? שאפשר להיות גם וגם וגם. אז א', מה הסיפור של שואפת בקטע הזה של איך הוא חלוקה? דבר שני, אם אפשר להסביר, האם באמת יש הבדל מבחינת השכונות, כמה העירייה מעורבת, האם פינוי הזבל מתקיים, אני לא פה בוחן פה את משה ליאון או ניר ברקת כרעיון, אבל תשלום ארנונה, פשיעה, תעסוקה של נשים, כמו, לא חובה לגעת בכולם, אבל כרעיון, כמה, א', למה שואפת יש לה שני כובעים, שכונה ומחנה פליטים, וגם באמת כמה העירייה, כמה מרגישים את העירייה בדברים האלה.
אז אני אגיד ככה, תראה, יש, זה שני אזורים שהם קרובים, אבל הם שונים במהות, הם אפילו די קרובים פיזית. יש את שואפת הכפר או השכונה שבתוך הגדר, שמורכבת, דרך אגב, שם המבנה החמולתי מאוד משפיע. יש ממש מועצה כפרית שמאוד מובילה שם את הסיפור. משפחת הבוחדר, שממנה מתוכה נרצח מוחמד הבוחדר, בזמנו כן. היא המשפחה אולי הכי משמעותית שם, אבל יש עוד משפחות רבות אחרות. צריך להגיד, השכונה הזו היא שכונה יוקרתית יחסית בירושלים, היא על הציר של הרכבת הקלה, היא אנשים, בסך הכל אנשים ברמת הכנסה בינונית ומעלה, בית בשואפת של 4 חדרים להערכתי עולה לפחות 1.5 מיליון, 1.7 מיליון, אולי אפילו יותר. תלך משם קו אווירי אולי קילומטר, קילומטר וחצי, למחנה הפליטים שואפת, שמעבר לגדר בית עולה 150 אלף שח.
אבל ההבדל, מה ההבדל המציאותי של זה?
ההבדל המציאותי הוא של מי נמצא בתוך הגדר ומי מחוץ לגדר.
אבל הגדר הוא דבר שהוא יחסית טרי, הוא בין 15
כן,
שנים,
10
שנים.
מחנה הפליטים שואפת, צריך להגיד, הוא לא סתם כמה מחנה הפליטים, כלומר יש שם האזור מוגדר בתוך כל הקומפלקס הזה, שהוא בעצם אנשים שם כ-12,000 איש. מתוך כ-70,000 איש, שמקבלים שירותים מאונרה, מסוכנות הסעד והסיוע של האום לפליטים. והוא באמת, היסטורית, הוא מחנה פליטים. סביבו הצטרפו שכונות כמו רס חמיס, רס שחדה, דחיית הסלם, שכונת השלום, שבסוף היום גרים בהם כ-70,000 איש. ויש שם הליבה של אנשים שמוגדרים כפליטים. מאז הגדר, מאז הקמת הגדר, נוצרו שם כל מרעין בישין שאתה יכול לחשוב עליו, החל מטרור וכלה ב... סמים וכל צרות העולם שאפשר לחלום עליהם נמצאות שם בעצימות דמיונית.
אז במחנה הפליטים שאתה מתאר אותו במצב מאוד גרוע, הוא לא שייך רשמית לעירייה?
לא, הוא שייך רשמית לעירייה.
אבל השירות נשמע
שהוא? השירות שם, חלק מהשירות באזור הזה ניתן, שירות החינוך ושירות התברואה, חלק ניתן על ידי אונרה, אבל בכל המעטפת שעוטפת את המחנה, שזה הרוב המכריע של השטח, השירותים ניתנים על ידי עיריית ירושלים, באמצעות על ידי, בדרך כלל באמצעות קבלנים.
וכל הנושא השני שאני אומר, לא רק שואפת השכונה או הכפר, שאר הכפרים שכונות, העירייה מעורבת, פינוי זבל, משלמים ארנונה.
בשכונות שמחוץ הגדר?
לא, אני מדבר על בתוך הגדר כרגע.
קודם כל העירייה נותנת שירותים, לפעמים ברמה יותר גבוהה, לפעמים ברמה פחות גבוהה. צריך להגיד שמה שייחסו תקציבי תוכנית החומש, של 2 מיליארד שח בחמש שנים האחרונות, רמת השירותיות עלתה דרמטית. שתיים, סך הכל יש מתן שירותים בחלק מהאזורים יותר טוב, בוודאי בשכונות שמחוץ לגדר הוא פחות טוב מאשר בתוך הגדר, חד משמעי. אני חושב שגם אין מישהו שיחלוק על זה. צריך לבוא ולהגיד, יחד עם כל מה שאמרתי, ועם כל המורכבות שיש בתוך מה שאני אומר, שבגלל שהאינטרס לתושבות הוא כל כך גבוה, ולביטוח לאומי הוא כל כך גבוה וכו', הרוב המכריע של תושבי מזרח ירושלים, וזה, אתה יודע, זה מפתיע הרבה מאוד אנשים שאני אומר להם, אבל זה האמת, הרוב המכריע של תושבי מזרח ירושלים, משלמים ארנונה. יותר מזה, מאז שעשינו מהלך בסוף תקופת ברקת, של רישום, של מתן שמות רחובות מספרי בתים, ורישום תושב לפי כתובת, כלומר שעד שהיה שמות רחובות מספרי בתים, אדם היה בא ורושם את בנו למנהל חינוך בעירייה, סתם, בא ואומר, אני איברהים אבולהווה משכונת הטור, חמולה גדולה בהטור, ואני רוצה לרשום את הבן שלי לבית ספר עירוני, אהלן וסהלן. היום כשאדם בא לרשום את הבן שלו, אומרים שנייה, באיזה בית אתה גר? אוקיי, עכשיו בוא נצליף שנייה, משלם ארנונה, לא משלם ארנונה. לא משלם ארנונה? אוקיי, בוא נשלח מודד, נראה שנייה כמה באמת הגודל של הבית, הוא משלם, משלם, לא משלם. תסדיר את התשלומים שלך, הבית חוקי, לא חוקי, לא חוקי, בוא תסדיר את עבירת הבנייה. כלומר, בסוף כל המצב הזה של מתן שמות רחובות מספרי בתים, גם העלה מאוד את גביית המיסים למיניהם, סוגיהם וגווניהם מצד העירייה, וגם אפשר קצת הרבה בעיניי לסדר את הג'ונגל של מזרח ירושלים.
כן.
ולכן היום העסק הוא הרבה יותר אישי מורטה, כמו שאומרים בערבית, הוא מסודר ומאורגן. אני חושב שזה היה המהלך אולי הכי דרמטי, שעשינו כל הסיפור של שמות רחובות מספרי בתים, הוא מאפשר להכניס הרבה יותר סדר וארגון לתוך מזרח ירושלים, לגבות שירותים כמו שצריך. ותושבי מזרח ירושלים, זה נכון שהרבה מהם זכאים להנחות, בגלל מצב סוציו-אקונומי וכו', אבל הם משלמים. למה הם משלמים? כי ברגע שאני משלם, אני יכול להוכיח את התושבות שלי. היה בזמנו, פתחו כרטיס, אני ירושלמי, אתה זוכר את זה? היה הצפה אינסופית של תושבי מזרח ירושלים. ברגע שתרחתי אני ואחים, להסביר להם שזה כרטיס הטבות ולא כרטיס תושבות, אז פתאום זה התחיל לרדת את ההיקף, אבל הסיפור של הוכחת התושבות הוא הדרמטי ביותר שיש. זה נכון ש-90% מזה הוא אינסטרומנטלי, ויש בזה גם 10% אולי לפחות של זהותיות, הרצון להגדיר את עצמי כירושלמי, חשוב מאוד לתושבי מזרח ירושלים.
עכשיו יש לי עוד איזה, מה זה רצון לדבר על המעורבות הזרה, אם זה ירדן, אם זה טורקיה ואחרים, אבל נראה לי שנצטרך לשמור את זה לפרק אחר. דוקטור דוד קורן, תודה רבה.
תודה יקירי, בשמחה.
איזה כיף. האזנתם לפרק מספר 43 עם דוקטור דוד קורן על מזרח ירושלים. כמובן שאם הגעתם עד לפה אני אשמח לשאלות, תגובות, חידודים, הערות על הפרק שהזנתם, לא לשכוח לדרג את הפרק כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף לקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה מוזיקלית, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, נגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום.